ואהבה ידידיי מוריי ורבותיי השיר זה הנה מסער לזכות מרת הנה מרים והתחנה ומרשי יהודה בן פשדינה. כתוב ברמב״ם בהלכות חגיגה בפרק א' הלכה י' המפריש עולת ראייתו ומת היורשים חייבים להביאה. בלכה משנה לרמב״ם הוא כותב בפרק יש בחור אמרו וכי אתמר דריש לקיש הרישה אתמר מת לאחר למד יום אף פי שלא נתן ייתן מנה לנת יער חרך וכו'. והוא מצטט פה את הגמרה במקום לקרוא את זה מתוך דברי לאחר משנה. אנחנו נעיין שם בגמרה בפנים ונראה מה כתוב ואז אנחנו נגיע לקושיית הלכה משנה על הרמב״ם. במשנה שם בבחורות כתוב המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו. מבררת הגמרא בדף נ"א עמוד ב' מנהלן שחייב באחריות דמי הפדיון. אמר רבי שמעון בן לקיש עתיה ערך ערך מערכין. זאת אומרת כשם שערך האמור בערכין חייב באחריותם עד שיבוא לידי גזבר, כך ערך האמור בפדיון הבן חייב באחריות עד שיבוא הפדיון ליד הכהן. רב דימי אמר בשם רבי יונתן, לומדים יש שחייב באחריות לא ערך ערך מערכין, אלא כל בחור בנך תבדה ולא יוראי פני רקם, ויליף רקם רקם מעולת ראייה. מה? כלומר, כשם שרקם האמור בעולת ראייה חייב באחריותו, אף רקם אמור בפדיון הבן חייב באחריותו. אז יש פה שתי אלפותות, איפה לומדים את הדין שהמפריש פדיון כסף לדמי פדיון הבן ועבד חייב באחריותו, מתקיף לרב פאפה. קרא וכי צריך לחפש פסוק ללמוד ממנו מקור לקרא לדבר שיש כבר פסוק שלמדים ממנו את אותו דין. הרי במשנה כבר מפורש מקור הדין של פדיון הבן שחייב באחריותו, מה שנאמר יהיה לך ופדו תבדה. המשנה כבר מביאה מקור. כתוב שם במשנה המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו שנאמר אמר לאהרון כל פטר ורחם וכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובהמה יהיה לך ופדו תפדה את בחור האדם. ודורשים מזה שרק כאשר הפדיון יהיה לך אצל הכהן אז חל הפדיון. אז למה צריך קרא לקרא? למה צריך ילפות למה שכבר כתוב בפסוק? אלא אמר אף פאפה הקד קטן איתמה יהיה לך אף פדו תפדה. מה שחייב באחריות כבר למדנו במשנה. וכי יתמר דריש לקיש, כשריש לקיש אמר את הלימוד שלו, הרי שיתמר, על מה שנינו במשנה לאל. מת, אם מת הבן, לאחר 30 יום, אף פי שלא נתן. זאת אומרת, האבא עדיין לא נתן, את פדיון הבן לכהן ייתן. וזה שאלו מנהלן. ואז אמר ריש לקיש, עתיה, ערך ערך מערכין. כשם שבערכין אמר פרוני עליי חייב לתת מערכו, אף אם מת הנערך, כך בפדיון הבן מחויב לתת דמי פדיון בנו, אפילו אם מת הבן, אחר 30 יום. עובדים מי אמר רבי יונתן, בכל בן אור בנך תפתה, ולא יראי פני רקם, מה להלן כמו שבעולת ראייה יורשין חייבים, אף כאן חייבים שכבר חלה חובת תשלומין על האב, והרי זה כשאר חובות האב, שיורשיו חייבים. אז יש לנו פה שני לימודים. מאיפה אנחנו יודעים שהאב חייב לשלם אם מת בנו, חייב לשלם את פדיון הבן, או ערך ערך מערכין, או בכל בנך תפדה לי ולא יוראי פני ערכם, כמו שבעולת ראייה חייב היורשים, כך גם כאן. עד כאן בדברי הסוגיה, צריכים ברוך השם ללמוד סוגיה במסכת בחורות. המצוטט על ידי הלחם משנה. ועכשיו הוא מגיע לקושיה שלו, וקשה אבל קודם נקרא לפני הקשה, רק נקרא את לשונו. בפרק יש בחור אמרו שם, וכי יתמד ריש לקיש הריש היתמר, מת לאחר יעמד יום, אף אבי שלא נתן, ייתן, מנהלן, את יערך ערך, כולי. רב דימי אמר רב יונתן, וכל בניך תפתה, בדורי בני ריקה, מה לעלם יושים חייבים, אף כאן יושים חייבים. וכתב רשי, מה עולת ראייה יושים חייבים, דעולת חובה היא, הינמי כי מת לאחר יעמד יום, את חייבה בפדיונו. וגבי עולת חובה תנן, האישה שהביאה חטאתה, ומתה, יביאו היורשין עולתה. אז אם האישה כבר הביאה את החטאת שלה, היורשים חייבים להביא את העולה. אז רואים שהיורשים חייבים. אז כך גם פה פדיון הבן. עד כאן. עכשיו הלחם משנה מגיע לקושיה. וקשה על דברי רבינו, כיוון דהמדמינן לה להדאישה שהביאה חטאתה ומתה, וכן בירושלמי מדמה לה לה אז גם בירושלמי מדמים לאישה שהביאה חטאתה ומתה. והתם אמרינן בפרק כמה דקידושין, דאף אגב זה לא הפריש העולם החיים, חייבים היורשים. אבל שם זה שונה, כי שם כתוב שאפילו אם לא הפריש העולם החיים, היורשים חייבים. וכן כתב רבינו בסוף פרק א' מהלכות מחוסרי כיפורים, האישה שהביאה חטאתה ומתה, יביא יורשים עולתה אף על פי שלא הפריש אותה מחיים, כבר נשתעבדו הנכסים. אם כן הכי נעמי נעמה הכי, ומי באי כאן הפרשה מחיים? בקשה לכם משנה, אני לא מבין. הרי ראינו אצל אישה שהיורשים חייבים להביא את עולתה, היא הייתה חייבת עולה וחטאת, ולא הביאו את העולה. שם כתוב שרק שאף על פי שלא הפריש כבר נשתעבדו הנכסים. אז למה לא נאמר בדיוק אותו דבר כאן? לא צריך להפריש. פה זה לא מה שכתוב. פה כתוב המפריש עולת ראייתו ומת היורשים. שם מדובר באישה יולדת. עולת יולדת. אז היא הביאה את החטאת, היא לא הביאה את העולה. אז אם, אם אף מי שלא הפריש, חייבים יורשים להביא. אז נאמר גם אצלנו, המפריש עולת ראייתו ומת. היה צריך להיות כתוב, אף על פי שלא הפריש עולת ראייתו ומת, היורשים חייבים להביא. לא צריך להפריש, כמו באישה יולדת לא צריכה להפריש, כך גם אצלנו לא צריכה להפריש. אז למה רמב"ם כותב כאן רק המפריש עולת ראייתו היורשים חייבים, גם אם לא הפריש היורשים חייבים, כמו שכתוב אצל אישה? עכשיו, כמו שמאיר הכסף משנה כאן, כשם מדובר שירשו קרקע, ואולי כאן מדובר שלא ירשו קרקע, ודווקא שם אם לא הפרישה הם ירשו קרקע הם חייבים. אז התשובה היא שהרמב״ם לא חילק בכך, אז דוחק לומר שהוא מתכוון לחילוק הזה, ששם יש ירושה וכאן אין ירושה, ולכן כאן צריך קודם להפריש. דוחק לומר, וכבר נתעורר על קצת מזה הרב על הכסף משנה זל, וצריך עיון. עד כאן לשון הלחם משנה. אז יש לנו את הקושיה, למה כאן חייבים, כדי שירשים יהיו חייבים, קודם צריך המת להפריש ראייתו מחיים, והיא לגבי אישה יולדת היא לא צריכה להפריש את העולה מחיים כדי שירשים יהיו חייבים. בספר עליות משה של הרב משה שיינברגר הוא מתארץ פה תירוץ נפלא מאוד. יסוד הדין של חגיגה נלמד מהפסוק, הגמרא לומדת בחגיגה דף ת עמוד א', חגותם אותו חג לשם שבעת ימים. פשוטו של מקרא זה בוודאי מתפרש על גוף חגיגת היום טוב וקיום עצם המצווה של יום טוב, אלא שמדרשת הפסוק למדו חז"ל גם דין זה של קורבן חגיגה, אבל עצם הפסוק מתפרש לחגוג את היום טוב, לא להביא קורבן לחגוג, אלא גם חז"ל הוסיפו שצריך להביא קורבן חגיגה. ונראה לבאר שלפי זה נמצא שהבאת שלמי חגיגה אין עניינם שדין הוא שביום טוב יביאו קורבן זה של שלמי חגיגה. זה לא הפשט. פשט הוא לא שיש דין בקורבן שחייבים להביא שלמי חגיגה בחג. לא. הביור הוא שהבאת שלמי חגיגה היא מעצם מעשה חגיגת ועשיית היום טוב. איך אני חוגג את היום טוב? אני מביא את החגיגה. זה לא מצד דין קורבן, זה מדין וחגותם אותו חג לשם. איך חוגגים? על ידי הבאת חגיגה, כמו דרשת הגמרא. זה סדר עשיית המצווה. אני מביא קורבנות שלמי חגיגה למקדש. אם אני לא מביא, חסיר בקיום המצווה אשר וחגתם אותו חג לשם. כך נראה ביור העניין. וכך גם מתבאר בדברי הרמב״ם. ומקורם ממשנם של חגיגה דף ת עמוד א', שם הלכה והרמב״ם כותב, עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. ועל זה וכיוצא בזה נאמר, מובט לא יוכל לתקון. זה בדיוק מה שאמרנו. שהבאת שלמי חגיגה היא לא דין נוסף של הבאת קורבנות בחג, עד שנאמר ששייך בזה תשלומים, שאפשר להביא את השלמים לאחר שעבר הרגל. אם זה דין קורבן, אז תביא את הקורבן מתי שאתה יכול. לא. זה מעצם המצווה של חגיגת החג, להביא שלמים אלו למקדש. וכיוון שכך, פשוט, שכל שעבר זמנו, בטל קורבנו. אפשר לחגוג פסח לאחר שכבר עבר פסח. אפשר לחגוג סוכות לאחר שכבר עבר סוכות. לא ולא. אז לכן הרמב"ם שולל את האפשרות להביא את הקורבן לאחר החג, כי זה חלק מחגיגת החג. לכן עבר הרגל, עבר זמנו, בטל קורבנו, מובט לא יוכל לתקון. זהו, נגמר. כך נראה פשוט, ואפילו בדין עולת ראייה נראה שכך הוא הגדר, שחלק ממצוות ראייה להביא יחד איתך את הקורבן. אין זו חובה נוספת, זה חלק מעצם מצוות הראייה. הראייה גוררת איתה חובה של הבאת קורבנות. וכך מבואר באמת בדברי הרמב״ם, שכתב בפרק א' מהלכות חגיגה, הלכה א', שלוש מצוות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלוש רגלים, ואלו הן הראייה שנאמר ויראו כל זכוכה וכולי, והראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו באזרה ביום טוב ראשון של חג, ויביא עמו קורבן עולה, בין מן העוף בין מן הבהמה, ומי שבא לעזרה ביום טוב ולא הביא עולה, לא דיו שלא עשה מצוות עשה, אלא עובר על לא תעשה, שנאמר לא יראו פרני ריקם. עד כאן לשון הרמב״ם. ומכך שמי שלא הביא עולה לא קיים עשה. מה זאת אומרת לא קיים עשה? כתוב בסוף לא יראו פני ריקם. בסדר, אז הוא עבר על הלא תעשה, אבל הרמב״ם אומר שאם לא בא לעזרה אם העולה עבר למצוות עשה של ירא כל זכורך. למה? אז רואים מכאן יסוד גדול שכבר העריכו ביסוד הזה האחרונים, שרואים ברמב״ם יסוד נפלא, שצורת מצוות ראיית פנים בבית המקדש היא דווקא עם קורבן. אם אדם רואה פנים במקדש ללא קורבן, זה כאילו שהוא לא היה במקדש. צריך לבוא עם הקורבן. בלי קורבן, להבדיל מיליוני הבדלות, אדם מגיע לשדה התעופה, רוצה לטוס ואין לו דרכון. אין לך דרכון, אתה לא נמצא. תשכח מזה, אתה לא עולה. חייבים. אדם רוצה לראות פנים בבית המקדש, הוא חייב עם הקורבן שלו. אם הוא לא הגיע עם הקורבן, כלום. הוא ביטל גם את העשה. כי צורת המצווה של ראיית פנים, מעצם מצוות החג, לראות פנים במקדש עם הקורבן. כמו היסוד שאמרנו לגבי שלמי חגיגה, שעצם מצוות חגיגת החג כולל בתוכו גם הבאת קורבנות. זה לא חובה נפרדת, זה חלק מחגיגת החג. כאן זה חלק מהראייה בחג, להביא עולת ראייה. עכשיו נראה שזה טעמו של הרמב"ם, שמדבריו משמע שאם לא הפריש עולת ראייה ומת, לא מוטלת חובה על היורשים להפריש. וקשה עליכם משנה, אני לא מבין, עולת יולדת היא לא צריכה להפריש כדי שיורשים יהיו חייבים. למה כאן הוא צריך להפריש קודם? אבל לפי דברינו הדברים מבוארים היטב, שכאן זה שונה מהמקרה של עולת יולדת, שבעולת יולדת לעולם החובה מוטלת על היולדת להביא עולתה. ומכיוון שהיא התחייבה להביא את העולה הזאת, הנכסים שלה נשתעבדו לחוב הזה. ולכן אפילו אם לא הפרישה מחיים, אם יש לה קרקע, הנכסים שלה משועבדים, והיורשים חייבים להביא את העולה שלה. מה שאין כן כאן בעולת ראייה, שביארנו שזה מעצם החיוב של ראייה להביא את עולתו, הרי מוכח מזה שהוא חלק ממצוות הראייה. ומכיוון שכן, במקרה שמת ולא הפריש, שוב לא שייך לומר שהיורשים יביאו עולה זו, שמכיוון שמת ונפטר כבר ממצוות הראייה. מה זה אדם שמת? אומרים שהוא נפטר. מה זה נפטר? הוא נפטר ממצוות. אז אדם הזה נפטר, אז איך אפשר לחייב את היורשים אבי לה את עולת הראייה שלו? כבר לא חייב בעולת ראייה. האישה התחייבה, ילדה התחייבה, השתעבדו נכסיה, אבל האדם הזה זה מעצם מצוות הראייה שלו. כמו שהוא לא חייב בראייה, הוא לא חייב בקורבן, זה חלק מצוות הראייה שלו. לכן הרמב"ם כותב לו שדווקא אם הוא הפריש, הוא הפריש, אז הבהמה הזאת כבר חייבת להיות מובא כקורבן. אבל אם הוא לא הפריש, לא חייבים. למה? כי זה החובה לאדם. האדם הזה כבר לא נמצא. כמו שהוא לא חייב בראייה, בראיית פנים, הוא לא חייב בקורבן הזה. ולגבי אישה, היא התחייבה כבר, יש כבר שיעבוד נכסים עליה אחרי שהיא נפטרה. יש שיעבוד נכסים, אז היא לא צריכה להפריש, היא חייבת. אבל פה אין זה עניין של שיעבוד נכסים, פה זה חלק מצוות ראייה. כמו שהוא לא חייב בראייה, הוא גם לא חייב בקורבן, ולכן היורשים לא מביאים את קורבנו. כך נראה פירוש בדברי הרמב״ם, אבל על הרמב״ם הזה נאמרו הרבה פירושים. הבאנו פירוש אחד יפה היום, ובעזרת השם אני מקווה לחזור ולשנות פרק זה. אמן ואמן. שלום שלום, אהובי ידידיי מורי ורבותיי.